ראשית כל, תודה רבה על הזכות, באמת תחושה של זכות גדולה להיות כאן ולהעביר לימוד ושיעור. אנחנו נמצאים ביום שלישי שהוא א' פעמיים כיתו וב' בתפר בין פרשיות בעלותך ושלח לך. לכן הייתי רוצה להתחיל ולראות קצת להרחיב את הפרספקטיבה, לא לגשת מיד לפרשת שלח לך ולחטא המרגלים, כי אני חושב שמן הראוי להתבונן בתהליך שעם ישראל נמצא בעצם מויהי בנסוע אהרון. זאת אומרת, כאשר עם ישראל בפרשת בעלותך הוא מסיים את כל ההתארגנות שלו. התחילה יציאת מצרים, ארבעה לשנות גאולה. היה מה שהיה בטוב, מעמד הר סיני, חטא העגל, משכן, בנינו את המשכן, שורה שכינה, מתארגנים על עצמנו כמו שאומרים, מתארגנים באופן של כל הדגלים, זה בעצם ממש עם ישראל מתייצב, צבאות השם מתארגנים, וכמו שאומרים בצבא, נוע. כלומר, מתחילים לנוע. לאן נעים? נעים לארץ ישראל. זה פשוט. ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה, קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו מסניך מפניך. לא מדובר על האויבים במדבר. את המדבר נפגוש לצערנו אחרי. מדובר על האויבים בארץ ישראל. ועכשיו אנחנו לקראת הלשון החמישית. אנחנו יודעים שיש ארבעה לשונות גאולה. והלשון החמישית, והבאתי אתכם אל הארץ. אז עכשיו עם ישראל בפועל מתחיל להתקדם לגאולתו ממש. זאת אומרת, התחלנו את הגאולה, הייתה הפסקה, ואנחנו אמורים, עם ישראל עכשיו אמור להיות ממש בשיא ההתלהבות, בשיא הרוממות, כי אנחנו באמת הולכים להיכנס לארץ ישראל. ולכן, מן הראוי להתבונן בנפילות, בחטאים, במורכבות שהייתה מיד אחרי ויהי בנסוע אהרון, שזו עוד לפני פרשת שלח לך, כיוון שאין ספק שהעיתוי של המתעוננים, של התאווה, של חטאה של מרים, הוא לא מקרי. לא נכון להתייחס אליו כמשהו פרטי. אז פה זה תאווה, נדבר על התאווה, פה זה לשון הרע, נדבר על לשון הרע, נלמד, נפיק לקחים, נתחזק, אבל כמשהו מקומי. אלא מסתבר מאוד 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 שאם יש פה תהליך של הנסיעה, של הנסיעה לארץ ישראל, אז גם לא רק חטא המרגלים שהוא הידוע והמפורסם, ובאמת הוא שינה את כל פני ההיסטוריה שהייתה אמורה להיות ושהייתה בפועל וכולי, נגיע לזה בהמשך, אבל הרבה פעמים באמת מתחילים משם. אני חושב שנכון להתבונן באותם חטאים או נפילות שפוגשים את עם ישראל אחרי הנסיעה כחלק מהגאולה שמתפספסת, כחלק ממה שקורה פה. יש פה, העם עובר משהו, עם ישראל עובר משהו, כמה תחנות של נפילות שבסיס שלהם זה חטא המרגלים, שבאמת סתם את הגולל של גאולה עכשווית, של גאולה עם שטיח אדום, של להיכנס לארץ ישראל ולבנות את בית המקדש, זה חטא, באמת חטא המרגלים. אבל נכון להתבונן בדברים בפרספקטיבה כזאת. אני רוצה לגשת לסוגיה שניכנס אליה ונתבונן בה ונלמד אותה, והיא תיתן לנו איזשהם כמה עקרונות שנוגעים לגאולה, ובעזרת העקרונות האלה נוכל לחזור לפרשיות שלנו ולהבין למה באמת הם קשורים לגאולה, ומזה, כמו שהרב ביגון אמר, שמהחטאים באמת נלמד, מהנפילות נלמד בעיקר, מה כן אנחנו צריכים לעשות בגאולה שלנו, בשביל באמת להמשיך לתרום לה ולקדם אותה. יש גמרא בשבת, דף קי"ט, הגמרא אומרת, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שלוש נקודות, והגמרא מביאה כמה וכמה וכמה טעמים. מדוע חרבה ירושלים? כלומר, חז"ל מתבוננים במה שעם ישראל עבר, גם בבית ראשון, גם בבית שני. מדוע חרבה ירושלים? וזה בעצם, אם מתבוננים, זה בעצם השאלה, אחת השאלות המרכזיות ביותר, כיוון שאם נדע מדוע חרב, אז גם נדע איך לבנות. כי אם נדע מדוע חרב, ממילא זה שורש החורבן, כאשר נתקן, זה יהיה שורש הבניין. ושם יש כמה וכמה סיבות, ביטלו קריאת שמע שחרית וערבית, ביטלו בה תינוקות של בית רבן, לא היה בושת פנים זה מזה, הושבו קטן וגדול, לא הוכיחו זה את זה. ולכל אלה הגמרא מביאה פסוקים. הסיבה האחרונה שהגמרא מביאה, אומרת הגמרא, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שפסקו ממנה אנשי אמנה. פסקו ממנה אנשי אמנה. מביאה הגמרא פסוק מירמיהו, שוטטו בחוצות ירושלים, וראו נא ודעו, ובקשו ברחובותיה. אם תמצאו איש, אם יש עושה משפט, מבקש אמונה ואסלח לה. כך אומרת הגמרא. כלומר, אומר הקדוש ברוך הוא, והמצודות במכות ממש מדגיש, אם תמצאו אף איש יחידי כזה, אסלח לכל העיר. זה קצת מזעזע אפילו. איש אחד. כך אומר הפסוק. אם תמצאו איש. זאת אומרת ש... היה איזשהו שפל מאוד גדול בתחום המשפט, בתחום האמונה. אומר הקדוש ברוך הוא, אם היה איזה שורש, איזה זרע אחד שממנו אפשר להצמיח בחזרה משפט, אמונה, הייתי סולח. אבל משהו שם היה בשפל מאוד גדול, מאוד גדול. המלבים שם מתאר, תיאור קצת שונה, אבל באותו כיוון, הוא אומר, העיר מלאה, והומה באנשים, אני יודע, בשווקים, ברחובות, ואומר המלבים, יבוא אחד מהשופטים ויגיד משפט, או יעניין במשפט, פתאום כולם ברוכים. כל הרחובות מתרוקנים. יבוא אחד מהנביאים, אומר המלבים, או אחד מן הנביאים, המבקש אמונה, רוצה נביא, רק לדמיין, אז בבית ראשון, נביא, כל כולו, אמונה, כל כולו דבקות, והוא מבקש אמונה ורוצה לעניין באמונה, אומר המלבים, אז יסתתרו כולם בבתיהם. הרחובות פתאום הפכו להיות שוממים. אין איש מבקש משפט, אין איש מבקש אמונה. כך מגלים חז"ל וחושפים מתוך הפסוקים את השורשים השונים לחורבן. הדבר האחרון הזה שעכשיו עמדנו עליו, של בטלו או חסרו אנשי אמנה, כאשר מתבוננים בספר כל התור, יש ספר כל התור של רבי הלל משקלוב, שהיה תלמיד של הגר"א. ורבי הלל ועוד תלמידים שכמותו, קיבלו מהגר"א, מהגאון מווילנה, משנה מאוד מיוחדת של גאולה. אי אפשר כרגע להרחיב על זה את הדיבור, זה גם פרק היסטורי מרתק, אבל יותר מהיסטורי זה פרק גאולה מרתק, שמאוד קשור גם לגאולתנו אנחנו, כלומר יש פה הבדל של 200 שנה, אבל אפשר לראות את השלבים השונים, אז כרגע לא נאריך על הספר, אבל הספר מגולל משנה מאוד סדורה של גאולה, שהרבה ממנה, אנחנו יודעים ולומדים וחיים אותה בצורה טבעית, ברוך השם, אבל אז זה היה חידוש גדול. אנחנו מדברים עוד הרבה לפני העלייה הראשונה והשנייה, והגאון מווילנה מגלה סתרי גאולה, מעשי גאולה, פעולות גאולה. אז משם משם עכשיו נלמד לגבי אותם אנשי המנה. ובאמת, תלמידי הגר"א הללו, את הגמרא הזאת הפכו ועשו ליסוד מאוד מאוד גדול בגאולה. וכך הם אומרים, הקמת אנשי המנה, שמתכוונים לאותם אנשי המנה שעליה דיברה הגמרא, דיבר הפסוק, הקמת אנשי אמונה לשם גאולת האמת וקידוש השם. אנשי המנה הם בעצם כאלה אנשים שקשורים, כמו שראינו, למשפט, קשורים לאמונה, אבל עוד מעט הדברים יתפרטו ליותר פרטים, והם אנשים שיגלו את האמת ויקדשו שם שמיים. בעומדנו על סף הגאולה, עלינו להקים כוח אדיר וחזק של אנשי אמנה. כי לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שפסקו ממנה אנשי אמנה. וכמו שאמרנו, אם השורש של החורבן שפסקו אנשי אמנה, אז מזה נלמד שצריך להקים אנשי אמנה. לפי זה, אין חס ושלום תקומה לכל מעשה עבודתנו בקיבוץ גלויות ובניין ירושלים. ושוב, אנחנו מדברים על תלמידים שרק מתחילים, עליית תלמידי הגר"א הראשונה הייתה לפני כ-200 שנה. עוד אין כלום. זה ממש ההתחוללות הראשונה הגאולתית, אבל הם חיים גאולה, והם כבר מדברים על קיבוץ גלויות, שעוד לא התחיל, הם המתקבצים. הם מדברים על בניין ירושלים, וברור להם שזה יהיה, ברור שזה יהיה, רק צריך לעשות את זה, לפעול את זה. אבל הם גם יודעים לומר לאור הגמרא, שאם רק נפעל מבחינה פיזית, חומרית, נתקבץ, נבנה את ירושלים, נבנה את המדינה, אבל הכל ברמה הפיזית, החומרית, אבל לא יהיו אנשי אמנה, אז אני חוזר ללשונם, אין חס ושלום תקומה לכל מעשה עבודתנו. כי לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שפסקו אנשי אמנה. אז אם נבנה גאולה ומדינה בלי אנשי אמנה, אז זה חסר מאוד, מה עשינו? הדאו דכתיב, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו ובוניו בו. היינו, אם הבניין הוא לא ברוח השם, שב עמלו ובוניו בו. זאת אומרת, עכשיו אנחנו גם מבינים שאנשי אמנה מכניסים את רוח השם, מפיחים את רוח השם בתוך התהליך, בתוכם ובתוך האומה כולה. אז מי הם אותם אנשי אמנה? כרגע הם קוד, אנשי אמנה. אז מי הם אותם אנשי אמנה? גם את זה יודעים תלמידי הגר"א לפרט, והם בעצם יוצרים שבעה תיקונים, הם קוראים לזה תיקונים, שמאפיינים את אותם אנשי אמנה. וכשמתבוננים בשבעה האלה, ואנחנו לא, אין לנו את הזמן לעבור על כולם, אבל רואים שני צירים מקבילים שהולכים ומתפתחים לסירוגין, גם מזינים אחד את השני, אבל בעצם זה אפשר גם לראות בהם שני תחומים שונים שקשורים אחד לשני. התחום האחד, במילים הכי פשוטות, זה עבודת המידות, והתחום השני זה כלל ישראל. זה שני הצירים שהולכים ונבנים אצל אנשי אמנה. אני אקרא שני תיקונים, התיקון השני והרביעי, שקשורים קודם כל למידות. עכשיו, יש הרבה מהספר הוא גם רמזים, והוא קשור לפנימיות התורה, וגם שם בתיקונים יש על דרך הפנימיות התורה, ויש על דרך הפשט. אז כמובן, אנחנו אנשי פשט, ונקרא את התיקון על דרך הפשט. אז התיקון השני הוא התעלות. התעלות היינו על כל אחד להתעלות ולהתרומם מדרגת הבהמות והחומריות השפלה, לעלות ולהתרומם ברוח ובמידות, ברגש ובחינוך. כי האדם העומד במקום אחד, היינו שאינו שואף לעלייה רוחנית, ואינו מתרומם בהשגות אליהיות, דומה הוא לבהמה, ועלו לכל המעשים הרעים כחיית השדה. תיקון רביעי, התארות, מה שאפשר לראות שזה קומה נוספת באותו מסלול, התארות מנטיות תאוות טבעיות המשחיתות את הגוף ואת הנפש. התארות מהירורי טומאה וכדומה, לשאוף לרוח טהרה המביאה לרוח הקודש. אז כאן הדברים כבר הולכים ומתעלים. אותם אנשי המנה מתחילים מתיקון מידות, משאיפה מעבודה מתמדת, מעבודה על עצמי. למי אין לתקן מידות? כעס, גאווה, עצלנות, הרבה הרבה מידות. אנשי אמנה זה אנשים שזה שורש בחיים שלהם, שזה ממלא אותם, שהם כל הזמן עסוקים בלהתקדם, בלשאוף. מה? אפילו, אתה שואל או אומר? זאת אומרת, מה שכבודו אומר, שזה עבודה מתמדת, ואכן זה נכון. זאת אומרת, וזה עבודה קשה, אבל זה בדיוק הלימוד. גאולת ישראל, זה מה שהיא רוצה מאיתנו, מהעם. גאולת ישראל רוצה התקדמות. מדינה זה מעולה, זה ממש נפלא וזה מסגרת נפלאה, אבל כל המסגרת של מדינת ישראל היא בשביל תיקון עולם במלכות שדי, בית המקדש, טהרה, התקדשות. עכשיו, האמת היא שבעצם כשמתבוננים, אין על זה שום חידוש. מה, יש חידוש למישהו חדש שצריך לעבוד על המידות? אני בטוח שבמכון מאיר לא. נכון? עבודה אתה... זה מבחן סף. מבחן סף. נכון? עבודת המידות, פרקי אבות, הרמב״ם וכולי, כל ספרי המידות, אנחנו כולנו יודעים שזה דבר בסיסי. אז מה? גם בגלות. תמיד בגלות כל אדם... אז מה החידוש הגדול? אז מה מחדשים פה תלמידי הגר"א? נכון? זה בעצם השאלה. אז מה כל החידוש הגדול? לעבוד על המידות, לשאוף לטהרה, לקדושה, אפילו לרוח הקודש, למה לא? זה תמיד היה ותמיד יהיה. מה החידוש הגדול שקשור דווקא לגאולה? זה החידוש. זאת אומרת, זה כבר לא משהו פרטי. באופן פרטי, אדם יש לו את המסלול שלו, והוא אומר לעצמו עד כמה הוא באמת הוא רוצה, ועד כמה הוא מוותר לעצמו. אבל אומרים תלמידי הגר"א, כשאנחנו עכשיו בדורות של גאולה, לעבוד עבודה מידות זה כבר לא עבודה פרטית. זה כבר לא לעצמי. עם ישראל צריך את עבודת המידות של כולם. מדינת ישראל צריכה את עבודת המידות של גאולם. הגאולה צריכה את עבודת המידות. הגאולה תתפתח דרך הציר הזה של עבודת המידות, של ההתארות, של העלייה. זה לא אומר שלא נופלים, שבע יפול צדיק וקם, אבל איפה השאיפה נמצאת, איפה... זה בעצם החידוש. החידוש הוא הנצרכות של זה לגאולה. וזה מחזיר אותנו לאנשי אמנה. אותם אנשי אמנה זאת אומרת, נחזור, יותר קל אולי לדבר על ההיסטוריה, כן? אותו תיאור של המצודות, אותו תיאור של המלבים, הפסוק שאמר, תשוטטו בירושלים. ירושלים צריכה את המידות הללו. ירושלים צריכה את ההתארות הזאת. אם ירושלים ריקה מזה, אז זה ממש, זה ללא תכלית. וקרה מה שקרה. לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שפסקו אנשי אמנה. אז זה החידוש הגדול. כלומר, החידוש הוא לא בעצם עבודת המידות, זה לא חידוש, זה כולנו יודעים. החידוש הוא שכל מי שקשור לגאולה, ומי לא קשור מאיתנו לגאולה, אז אנחנו יודעים להגיד לעצמנו שגם אם אין לנו מספיק מוטיבציה בשבילנו לעבוד על המידות, אבל הגאולה צריכה את זה, עם ישראל צריך את זה, המדינה צריכה את עבודת המידות של כולנו, להקים אנשי אמנה. הציר השני, אמרנו שיש שני צירים מקבילים, אז הציר האחד הוא הנושא של המידות וההתארות וכולי. הציר השני אמרנו הוא ציר של הכלל. וכך אומרים תלמידי הגר"א בתיקון השלישי, התקללות. היינו שכל אחד, כל פרט בישראל צריך להתקלל בתוך הכלל. אין בפרט אלא מה שבכלל. כל ישראל ערבים זה לזה. כל פרט הוא חלק מהכלל, אין נפרט פרטי בישראל. מכל הבחינות, בהרמת קרן הכלל, בעזרה לאחרים, וגם בתוכך זה לזה, כי לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה. אולי אני אקרא את זה שוב, כי כששומעים את זה פעם ראשונה, אני אקרא את זה שוב, כי זה מפליא לעשות ולראות איך הם מכל זווית שהיא מקיפים את יחס הפרט והכלל, והם באים ואומרים, גמרנו עם הפרט. הפרט היה בגלות. גמרנו עם הפרט. כל הגאולה, כל מהלך הגאולה, שמו כלל. אני אקרא את זה שוב. התכללות היינו שכל אחד, כל פרט בישראל צריך להתכלל. כמו גוף ואיבר. כל איבר הוא יודע, אם נשאל אותו, הוא ידע להגיד, אני איבר בגוף. אין לי שום משהו עצמי שכביכול האצבע תגיד, אני הולכת למסלול, לטיול, שלום גוף, אני הולכת. אין כזה דבר, כי זה מהותה של האצבע ושל כל פרט ואיבר. כל פרט בישראל צריך להתכלל בתוך הכלל. אין בפרט אלא מה שבכלל. הפרט הוא בבועה של הכלל. כך בחינוך עצמי, בתפיסה עצמית. כל ישראל ערבים זה לזה, משפט ידוע, מפורסם. כל פרט הוא חלק מהכלל. אין נפרד פרטי בישראל. אומרים תלמידי הגר"א, אנחנו חוזרים לארץ ישראל, נגאלים מהפרטיות, ואנחנו הופכים וחוזרים להיות כלל, אבל במלוא מובן המילה, עם כל המתחייב מהדבר, וזה מה שמתחייב, לתפוס את עצמנו ככלל. אני בטוח שפה במכון אולי מיותר לומר את זה, כי באמת מכון מאיר הוא כל כולו כללי, אז אם זה מיותר, אז אני אומר את זה לפחות לעצמי, לחזק את עצמי בעניין. אבל זה הציר השני. הציר השני, ושוב יש פה עוד תיקונים, אבל זה לב העניין של אנשי האמנה, שמצד אחד בונים את מידותיהם, את טהרתם, את קדושתם, וכל זה כחלק משכל החיים שלהם הם כלל. כן. שאתה מקיים את מה? נכון. אז זה בעצם, בשביל זה לומדים אמונה, ולומדים על כלל ישראל, ועל ארץ ישראל, ובאמת, זה המשימה שתלמידי הגר"א מטילים עלינו, להיות אנשי אמנה, היא באמת משימה של לבנות את התודעה, את ההכרה, את ההוויה הזאת, שאנחנו באמת חלק מהכלל. וגם כשאני עובד על מידותיי, אז ברור, זה המידות שלי ואני צריך לעבוד עליהן. אבל זה לא מתוך רק תפיסה, אני דואג לעצמי, למידותיי, למשפחה שלי נגיד, ולעולם הבא שלי. אלא זה ממש כמו תא בגוף. הגוף פה הוא באמת משל מאוד, הכי טוב לעניין. כמו תא בגוף. כל תא צריך לתפקד במיליון אחוז. כל תא. יש לו את החלקיקים שבו ואת התנועה שבו, נכון? הוא חייב לתפקד את זה. ומצד שני, הוא חייב להיות תא מתוך כל התאים, וכך לתפקד, נכון? אז לכן זה אחד משלים את השני. מצד אחד, אני חייב, יש לי את המידות שלי, לך את המידות שלך, לכל אחד יש את המידות המסוימות שלו של התיקון, וההשתכללות והכל, נכון? זה מצד אחד. זה כביכול פרטי, אבל זה לא פרטי. למה זה לא פרטי? בא התיקון השלישי ואומר, כי אנחנו חלק מהכלל. אז הכלל ישראל הוא באמת עם ישראל, מדינת ישראל, היא באמת כלל שאוגדת את כולנו, וכולנו מזרימים, כמו שתא מזרים ותורם מחלקו, מה שכל אחד, כל תא ואיבר עם התפקיד שלו, אז כל הגוף, נכון? כל הגוף, אז הידיים חזקות והרגליים חזקות, והלב פועם כמו שצריך ומזרים כמו שצריך, נכון? ואז הגוף כולו הוא איזה, ואם יש איזה בעיה נגיד ביד, אז היד צריכה לעשות פיזיותרפיה, נכון? אז כרגע, אז מה? אז כאילו זה משהו פרטי. אבל אנחנו יודעים שזה לא רק היד, נכון? כל הגוף מקבל מזה שהיד היא תחזור לתפקודה, נכון? אז בעצם זה הראייה הכללית. אם צריך מידות, שאני עושה את זה להישר של הכלל, או אני עושה, אני מתקן את המידות שלי, כי אני רוצה, אני רוצה, בלי קשר לכלל. אז המודעות היא 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 המרכיב הבסיסי של העניין. כלומר, במודעות, בזה שאני, בתודעה שלי, אני יודע שאני כזה. אז גם שכרגע אני באמת כאילו מתעסק עם עצמי. אני מתעסק עם מידה כזאת, עם מידה אחרת. אבל עצם זה שאני יודע שאני פרט, זה הכל. כלומר, מהבחינה הזאת, מההיבט הזה, זה הכל. כמובן, יש עוד סוגיות והשלכות אחרות. אדם אחרי זה מתבסס ויוצא, קובע את מקום מגוריו, קובע את עבודתו, עד כמה השיקול של הכלל, אם הוא חי את הכלל, כן, אז עד כמה זה באמת נוגע לו, אז איפה אני הולך לגור? האם אני חושב רק על איפה טוב לי, איפה מתאים לי, או איפה עם ישראל צריך אותי, כן, כאיבר בתוך הגוף? אני הולך לעבוד. כן, אז מצד אחד יש, היום זה ענף מאוד, מאוד מתפתח של ייעוץ מקצועי. נכון? אז הוא בודק מי אתה בדיוק, ומה האפיון שלך, ומה האישיות שלך, כדי שיהיה זה, וזה ודאי חשוב. אדם חשוב שהוא יעבוד את מה שמתאים לו. מצד שני, אדם גם, כחלק מהשקלון, ודאי לא הכל, צריך לשאול את עצמו, מתוך מי שאני, והכישורים שלי, ומה שאני יכול לעשות, נגיד שעולות כמה אופציות. איפה עם ישראל, איפה עם ישראל זקוק, למה עם ישראל יותר זקוק? איפה אני אתרום לעם ישראל, למדינת ישראל, כן? עכשיו עולה לי כזה סיפור בראש על אחד מהבוגרים שלנו, הישיבה באשדוד, שלמד אלקטרוניקה, ואחרי זה עבר כמה גלגולים, ואחרי זה היה לו חשוב, והוא חיפש, והוא מצא את עצמו בהתחלה בצבא, משהו שקשור לצבא, ואחרי זה משהו שקשור לרפואה. היה לו חשוב שהעיסוק שלו יהיה משהו שבאמת תורם לרפואה, תורם לכלל, תמיד, כל דבר תורם, אין דבר שלא תורם. גם אם אדם נמצא באיזשהו מפעל ויוצר איזשהו מכשיר, הכל תורם. אבל יש דרגות בתרומה. אז יש מכשירים כאלה ואחרים שהם פחות משמעותיים לכל הזה, ויש, והצבא, ודאי משמעותי מאוד לגאולה ולמדינה, ורפואה זה דבר שנותן מרפא ומזור לכולם. אז, נכון, אז לכן הנושא של הכלליות יש לו הרבה השלכות, כן, בצמתים כאלה ואחרים ובחיים של האדם. זה. עכשיו, באמת גם חשוב לומר שהכלל הוא לא מתחיל, הוא מתחיל מהכלל, אבל הוא לא מסתיים שם, ובמידה מסוימת הוא רק, הוא רק מסתיים שם. לא לשכוח, עד שמדלגים לכלל, יש לי את האזור שלי, את הסביבה שלי, ויש לי את המשפחה שלי, ויש לי את השכונה שלי, ויש לי את החברה ואת המכון, כן? ושם איפה יש לי מה לתרום. כלומר, הכלל יש לו מעגלים שונים, ומבחינה ערכית יש לו מעגלים שונים, וכמובן המעגל הכי גדול ושממנו מתחיל הכלל, זה כלל ישראל, נשמת ישראל, כנסת ישראל. אבל באמת, באמת, יש פה הרבה הרבה מעגלים שברגע שהאדם בעצם יוצא מהפרטיות שלו, וזה אין פרט, זה מה שתמידי הגר"א אומרים, אין פרט. אני יוצא מהפרטיות שלי, מרים את העיניים, משייך את עצמי לכל מה שסובב אותי, וממילא גם שואל את עצמי איפה אני יכול לתרום, איפה אני יכול לעזור וכו'. גם כאן, אם ניקח את הביטוי שהוזכר, כל ישראל ערבים זה לזה, ודאי זה לא ביטוי שעכשיו התחדש. זה ביטוי שהתחדש שעם ישראל חידש אותו במדבר ובכניסה לארץ ישראל. נכון? עריבות ישראל, הנסתרות לשם אלוקנו וכו'. שוב, אז מה החידוש? וזה גם היה בגלות, וזה לפני 500 שנה ו-1,000 שנה. תמיד היה כל ישראל ערבים זה לזה. החידוש הגדול שעכשיו בגאולה ובחזרה לארץ ישראל, זה כמו אוויר לנשימה. אין תקווה חס ושלום בלי זה. זה החידוש הגדול. החידוש הגדול שכולנו נקראים לדגל של אנשי האמנה, כולנו נקראים לדגל של הכלל, כי זה נשמת התקופה. זה נשמת כל התהליך שאנחנו נמצאים. נשמת המדינה, נשמת הגאולה, זה הכלל. זה בעצם הנובע מהפסוק ומחזל וממה שתלמידי הגר"א הבינו ביחס לגאולה. אם מכאן, אחרי שביססנו את הדבר הזה, בואו נחזור לסוף פרשת בעלותך, מי ויהי בנשוא אהרון, וכך נחווה את מה שקרה פה, מה עם ישראל עבר, שבסופו של דבר מצאנו את עצמנו בפרשת שלח לך, מול מול תהום של חטא המרגלים. ו הייתם מתחיל מהפסוק, אפשר פה לקרוא הרבה, אבל הייתם מתחיל מהפסוק שבאמת נותן את ה את ה את, את הפתיחה לעניין שגם בה פתחנו קודם. ויאמר משה לחובב בן ראואל המדייני חותן משה, נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר אדוני אותו אתן לכם, לך איתנו והיטבנו לך, כי אדוני דיבר טוב על ישראל. זהו, זה ואי בנשוא אהרון, נוסעים אנחנו אל המקום. ואי בנשוא אהרון ואומר משה, קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו מסניך מפניך. עם ישראל עכשיו בגאולתו, זהו, התבססנו כמו שאמרנו, עברנו את מה שעברנו, עכשיו ממש מתחילים בפועל את תהליך הגאולה המתחדש, נוסעים לארץ ישראל לכבוש, להגיע למקום אשר יבחר השם, לבנות את בית המקדש, הכל נראה לכאורה ורוד, נכון? אם הכל היה מתפקד כמו שצריך, אז המשך התורה היה כתוב, היה כתוב בצורה, בצורה אחרת. לא יכול שלא לשתף, ובאמת הייתה חוויה מאוד מיוחדת, זכיתי להיות בצוק איתן, משהו ברבנות הצבאית, והחוויה הזאת בתוך שטחי הכינוס ובתוך איזה להוציא את ספר התורה בתפילה ולהגיד ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה קומה השם ויפוסו אויביך, היא חוויה שאין כמותה, ממש כל כך רלוונטי, כל כך עוצמתי, הכוח של התורה, שאתה יודע שזה הכוח של זה. ובאמת אחר כך גם זכינו כשהיו איזה מוצאי שבת, שאז באמת נכנסו, אז אני ועוד רב אחר, רב אחר ואני, לקחנו שני ספרי תורה, זה היה עוד בשבת, זה היה גם קצת התלבטות הלכתית, אבל הבנו שזה נכון וזה, לקחנו שני ספרי תורה לתוך האוטובוסים, ירדנו איתם לתוך שטחי הכינוס, שזה ממש היה כבר ממש כמה מאות מטרים מהגבול, וליווינו אותם עד שהם נכנסו עם ספר תורה. העוצמה של ספר תורה ושינשקו אותו ושזה ייתן להם עוצמה, זה ממש ויהי בנשוא אהרון. אז ויהי בנשוא אהרון, אבל ויהי העם כמתאוננים, נכון? רע באוזני השם וישמע השם ויהי חרפו ותיב ארבע מש השם. מה קורה פה? פתאום, זה לא מתחיל מחטא המרגלים, פתאום כזאת, כזאת נפילה, נכון? והספסוף אשר בקרבו, התאבו את האהבה, וישוב ויבכו, זכרנו את הדגה, ויקרא, כן, ויח השם בעם מכה רבה מאוד, ויקרא את שם המקום הוא קברות התאווה, כי שם קברו את העם, את העם המתאבים. מה העיתוי? למה, לא למה זה פה? על הלמה יש כל מיני פרשנויות, אנחנו לא נכנסים כרגע לשורש התאווה, יש בזה כל מיני פרשנויות, אבל בואו נתייחס לשורה הסופית. שורה הסופית התאבו, והתגובה האלוקית קשה מאוד. אם אנחנו נאמץ את עקרונות הגאולה שלמדנו, אז כבר אנחנו יכולים לחוש את מהות הנפילה. מהות הנפילה היא תאווה שהיא ממלאת, שהיא ממלאת את החיים, שהיא מנתבת את החיים, שהיא משתלטת על החיים, זה כבר ממש סטייה מהכיוון, מהמגמה. המגמה היא קדושה, המגמה היא ללכת לטובו של השם, זאת המגמה. אז אם אדם נכשל, כולנו נכשלים, מי לא נכשל? נכשלנו, תקנים, מתבוננים, איך לא, איך לתקן, איך שזה לא יהיה יותר וכולי, להתגבר, בסדר. אבל פה זה היה מין פתאום אידיאל כזה שהשתלט ובכזאת עוצמה. אז אפשר לחוש פה שמצד אחד יש פה ויהי בנשוא אהרון, אבל מצד שני זה מין מסגרת חיצונית של תנועה, אבל האוויר שבתוכה, הרוח שבתוכה, פתאום משהו שם התפספס. אבל זה לא סתם משהו, זה אותו אוויר לנשימה של אנשי אמנה. כי ראינו שאנשי המנה נוגעים ציר אחד, ציר של מידות, עבודה על המידות, עבודה על התאווה, עבודה על החומרניות. אז הנה, אז כרגע משהו פה משהו פה באנשי האמנה, משהו באותם עקרונות בסיסיים של גאולה, מתפספס פה, משהו שצריך לתקן אותו. ואחר כך, הפרשייה אחר כך מפגישה אותנו עם חטאה של מרים. וגם כאן, אז על פניו, אז מגיעים לחטאה של מרים, ואפשר כאילו ללמוד את זה כפרשייה עצמית, פרטית, לשון הרע, ומדרגתו של משה רבנו, ומדרגת נבואתו, יש פה הרבה, הרבה נושאים. אבל אם נסתכל על זה באותה פרספקטיבה, באותה זווית מבט של גאולה, ושל עקרונות של גאולה, אז לשון הרע היא מאוד מאוד נוגעת, לשון הרע מאוד מאוד נוגעת במה? בכלל. אין לך דבר יותר מפריד, יותר מפרד ומרחיק בחברה מאשר לשון הרע. לשון הרע זה האנטיתזה של הכלל. אני אקרא כמה משפטים שאנחנו בעזרת השם אמורים להכיר אותם או להיזכר בהם. מהפתיחה של ספר חפץ חיים שנוגעים למרים הנביאה. אומר, זוכרים נכון, בהתחלה הוא מונה את הלווים, מונה את האסין של 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 לשון הרע יכולה להיות קשורה אליהם. כך כותב החפץ חיים. עובר על ידי זה על מצוות עשה, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך וגומר. שהזהירנו בתורה בזה שנזכור בפה תמיד העונש הגדול. אשר עשה השם יתברך לצדק את מרים הנביאה שלא דיברה אלא באחיה אשר אהבת הוא כנפשה וגידלת הוא על ברכיה וסיכנה עצמה להצילו מן הים והיא לא דיברה בגנותו אלא מה שהשוותה אותו לשאר הנביאים ולא דיברה בפניו שיבוש ולא בפני רבים רק בינה לבין אחיה הקדוש בצנאה והוא לא הקפיד על כל הדברים האלו שנאמר והאיש משה ענב מאוד ואף על פי כן לא הועילו הכל מעשה הטובים ונענשה בצרת על זה. קל וחומר נשאר בני אדם הטיפשים, המרבים לדבר גדולות ונפלאות על חבריהם, שבוודאי יענשו על זה מאוד. אז אפשר ללמוד את זה שוב כמשהו כביכול פרטי, כהלכות לשון הרע והתחזקות בלשון הרע כביכול פרטי, אבל אם אנחנו חוזרים למסגרת הזאת של גאולה ושל אנשי אמנה ושל כלל, אז יוצא שהתורה פה מפגישה אותנו דווקא עם מקרה כל כך כל כך הכי פחות של לשון הרע. כמו שהוא תיאר. הרי היא לא התכוונה באמת לגנות אותו. היא הרי אוהבת אותו, היא גידלה אותו. היא לא התכוונה בכלל. ועכשיו, ברור שברוב צדקותה ומעלתה, גם התגובה האלוקית כזאת קשה, הצדיקים, הקדוש ברוך הוא מדקדק כחוט השערה. אבל מה לנו יש ללמוד? אם אנחנו באים מהיבט של גאולה, מהיבט של כלל, של התקללות, של אנשי אמנה, אז הלימוד הוא אדיר. הלימוד הוא עד איכן הדברים מגיעים בבניית הכלל. שאפילו הדקויות האלה של לשון הרע של מרים, זה מה, לשם אנחנו צריכים לשאוף כדי לבנות את הכלל, כדי שהאוויר של הכלל, האווירה, תהיה אווירה נקייה, זכה, של עין טובה, של פרגון, של חיזוק אחד לשני, וכן, והתיקון של חטאה של מרים, ושוב, בדקי דקות, אבל דווקא בגלל שזה בדקי דקות, זה אומר לנו עד אחד הדברים מגיעים, ולאן אנחנו צריכים לשאוף לבנות את הכלל. ואז בואו נסכם כך. ששתי הפרשיות הללו, מסתבר שהן לא פרשיות פרטיות, הן לא רק ללמוד כל אחד בפני עצמו, אלא אם אנחנו באמת מסתכלים על תהליך הגאולה דאז, ויהי בנשוא אהרון, עם ישראל הולך לגאולה, אבל הולך לגאולה, אני אקרא את התיקון השביעי, שהוא בעצם האחרון ובאמת שיא, בעצם מבטא את שיא הגאולה, אז התיקון השביעי, קוראים לו תלמידי הגרא, התייחדות. התייחדות עם קודשה בריחו. אחרי העלייה בכל ששת הדרכות הקודמות, אפשר להשיג את הדרגה של ייחוד קודשה בריחו ושכינתה. והחזרת השכינה לציון ושלמות הגאולה מהירה אמן. זאת אומרת, זאת הגאולה. אנשי האמנה, כל עקרונות הגאולה, ועוד כאלה שלא הזכרנו, וכל ערכי הגאולה שברוך השם אנחנו לומדים אותם, זה מה שנצרך, זה האוויר, זה הנשימה וההנשמה של תהליך הגאולה. וזה באמת לימוד מאוד גדול, כמו שהרב ביגון אמר בהתחלה, שכל החטאים זה רק כדי להתחזק. אז החטאים האלה מגלים לנו את אותם עקרונות גאולה, שאם אנחנו לוקחים אותם לגאולה שלנו, אז יש בזה באמת בכדי חיזוק מאוד 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 גדול, על מה לשים את הדגש, שוב, לא רק לתרומה בשבילנו. עבודת המידות חשוב מאוד בשבילנו, אבל זה לא מתחיל שם ולא מסתיים שם. הגאולה צריכה את עבודת המידות. הגאולה, עם ישראל, כלל ישראל, ייחוד קודשה בריחו ושכינתה, שזה שיא השיאים של הופעת השכינה על עם ישראל, כל זה זקוק לעבודת המידות ולהתקללות, וזמננו ממש עובר לתום, אז להיגמר, ולא הגענו לארץ ישראל, אבל נזכיר את זה ממש בדקה, אי אפשר שלא. ההתחזקות הזאת של כתוב על חטא המרגלים בתהילים, וימאסו בארץ חמדה. כך דוד, כך במשפט אחד, מבטא את מהותו של חטא המרגלים, וימאסו בארץ חמדה. אז אם אנחנו עוסקים בתהליך של תיקון ולימוד מהחטאים, אז הרי שעלינו מוטל וכל הזמן להוסיף לחבב את ארץ חמדה. ההפוך וימסו, ללמוד על ארץ ישראל, לחבב אותה, להעמיק את הקשר אליה, את העומקים שלה, את הקדושה שבה, ואז גם צירפנו לתהליך את התיקון הזה של המגגלים על גבי התיקונים ש דיברנו עליהם של החטאים הקודמים. בעזרת השם, להשלמה. שאלות. משתדל מאוד.